מה? תעבודה? אפשר, כן.
יש כל מיני שקף לכם דפים כאלה שנזכר שחסר.
פעם שעברה הבאתי בוכתה, אבל...
למה יש לך?
בסדר. אפשר לשלם. עכשיו אני כבר עשר, שיהיה פעם באה בטח יראות דוב בנו ש... טוב, יאללה, בואו נתחיל. ראינו פעם שעברה פרק ד' על אבני הירדן, זוכרות אבני הירדן, רבי עקיבא בנימין? אז ראינו שמה שאבני הירדן מבטאות את כל החזון של עם ישראל בארצו. בסדר? רק אני עוד פעם מבקש בעניין של הדיבורים, בסדר? מי שלא הייתה, והפעם קודמת ביקשנו מאוד, אנחנו עושים עצירה לדיבורים, לשאלות, בסדר, שקשורות לעניין, ומעבר לזה מה שמבקש, שנהיה אחוזים בלימוד תורה ודיבורים באמצע, זה מאוד מאוד מפריע. בסדר? אז ראינו פעם שעברה, אבני הירדן, מה הן מבטאות? הן מבטאות את המפגש של המים הטבעיים של ארץ ישראל עם החומר, ובעצם יש 12 אבנים כנגד 12 חורות החיים בעם ישראל, כדי להראות לעם ישראל, הנה, המים יכולים לתקן את החיים, וזה האידיאל שלכם בארץ ישראל, ודיברנו על זה למה צריך שלוש סטים של אבנים, כל זה היה ודובר. מה שרצינו להשלים זה שתי נקודות. הנקודה האחת, שכתוצאה מכל המעבר הזה, שהוא בעצם מצד אחד ניסי, אבל הוא לא ניסי באופן שמדגיש, כמו שאמרנו, את הפעילות של הקדוש ברוך הוא, אלא הוא ניסי ומדגיש את הגודל שבאנו. הדבר הזה מעורר את עם ישראל ונותן בו כוחות גדולים להיכנס לארץ ישראל. איפה רואים את זה? בפרק ד'. רואים את זה בשתי נקודות. נקודה אחת שכתוב, וימהרו, בפרק ד' בפסוק י', וימהרו העם ויעבור. יש פה איזו הזדרזות. וישר לאחר מכן מתואר, ויעברו בני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה חמושים, חלוצי הצבא. למה צריך להדגיש את זה פה? יש פה איזה מימד כזה שכשעם ישראל לומד, יהושע מלמד עם ישראל, דווקא להכיר בגודל של עצמו ולהבין שארץ ישראל מחכה לו. והנה יש פה 12 אבנים שחיכו לכם, להראות לכם שאתם מחוברים לארץ הזה, מיועדים לארץ הזה, ואתם נושאים חזון גדול, והירדן לכבודכם נבקע, כל הדבר הזה מעורר כוחות פנימיים בתוך עם ישראל, ושזה בא לידי ביטוי בחלוציות הזאת ובהזדרזות שעם ישראל לעבור. ובזה שהתנ"ך אומר לנו, ביום הוא גידל השם את יהושע בעיני כל ישראל. זה דבר מדהים. דווקא איך שיהושע מצניע את עצמו, וכל כך שם את עצמו בצד, הוא שם את הכהנים במרכז, רגלי הכהנים יבקעו את הירדן, 12 נציגים יהיו שם, כן, תמונת הניצחון, או תמונת הנס של, של, של הירדן, אתה בכלל לא רואה שם את יהושע. אתה שואל את עצמך, רגע, איפה זה? הרי זה אחד הדברים מאוד, מאוד משמעותיים, נכון? מלחמת ששת הימים, כולם זוכרים את אותם שלושה צנחנים שעומדים שם ליד הכותל. התמונה שזוכרים מהמלחמה, היא בעצם משקפת את הלב של, של, של העניין. ודווקא פה בתמונה, יהושע לא נמצא כמעט. אבל יהושע לא נמצא, כי יהושע יש לו את האומנות הזאת לשים את עם ישראל במרכז. ולהגיד להם, הנה אתם עם גדול, הירדן עובר, הירדן נבקע לכבודכם, ודווקא זה מגדיל מאוד מאוד את יהושע בעיני העם. עם ישראל לא מבין שיש פה מנהיג שהוא לא תחליף למשה, כמו שדיברנו, אלא הוא מלמד אותנו לימוד חדש שאפילו משה לא מלמד אותנו. הוא לא רק מלמד אותנו על גדלות השם, הוא מלמד אותנו על הגדלות שבתוכנו. וזה מעצים מאוד מאוד את הקשר והאהבה של עם ישראל ואת האמון של עם ישראל ביהושע. לא רק שלא עוברים בהיסוס, עוברים בהזדרזות, עוברים בחלוציות, עוברים באמירה כזאת פנימית שאומרת, יש לנו אחרי מי ללכת. יש פה מנהיג שמלמד עם ישראל שיעור חדש, שזה שיעור מאוד מאוד נצרך ליכולת לעמוד מול האתגרים בארץ ישראל, השיעור של האמונה בגדלות האלוקית שבתוכנו. כן, רגלים, אחרי האימור של משה, כמו שדיברנו, הפער הזה שנוצר, והנה אנחנו רואים שהניתוח הצליח. הלב חדש יש בעם ישראל, והלב הזה נותן לעם ישראל כוחות ומרץ כן, לעבור למשימה. נקודה אחרונה ששאלנו אותה הייתה על הסתירה לכאורה שבין פעמיים שבו כתוב שהבנים שואלים אותנו, כן, מה אנחנו צריכים לענות להם, נכון? שמנו לב שיש פה תשובה שונה. אז אני, בוא נראה את זה בפנים, בסדר? נראה את זה בפנים. כתוב, אה? כן, פסוק ה', בפרק ד' פסוק ה', ערימו אבן אחת על שכמו, פסוק ו', למען תהיה עוזות עוד בקרבכם. מה האבנים האלה? מה הם יבטאו? כי שאלו בניכם מחר למור, מה האבנים האלה לכם? פסוק ז', ואמרתם להם, אשר נחלטו מימי הירדן מפני ארון ברית השם. דהיינו, האבנים האלה אמרו אותי על הזיכרון. שכשהבנים שלכם ישאלו אתכם, מה האבנים האלה? מה תהיה התשובה? הירדן נבקע לכבוד או לפני ארון ברית השם. זאת צריכה להיות התשובה שלכם לבנים. זה בפסוק ז'. לעומת זאת, בסוף הפרק, בפסוק כ"ג, כ"ב, כ"א אני מתחיל, ויאמר אל בני ישראל, אשר ישאלו בניכם אחר את אבותם לאמור, מה האבנים האלה? א', זה מוזר, למה זה חוזר שוב? כבר היה לנו את זה בתחילת הפרק. והדבר הנוסף שהוא מוזר, והודעתם את בניכם לאמור, ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה, אשר הוביש השם אלוקיכם את בני הירדן מפניכם. שהדגש של התשובה משתנה.
שאלה
את השינוי שיוצא עשה
להם ברות. זה היה להם כאילו
את השאלה,
כאילו
שמשה הביא להם, אז זה כאילו תוך כדי המעבר שלהם. אז גם המסר השתנה.
זה המסר של הכוח
שלהם. מה בדיוק את השאלה? אז אני מבין. בהתחלת הפרק, התשובה הייתה, אתם צריכים להגיד לבנים, שהירדן יבקע לפני ארון ברית השם. זאת הייתה התשובה. לעומת זאת, בסוף הפרק, מה אנחנו צריכים לענות לבנים? שהירדן יבקע לפני עם ישראל. הוביש השם אלוקיכם בפני הירדן היא פניכם, לא מול ארון ברית השם, אלא מולכם, לכבודכם. אבל יש פה שתי תשובות על אותה שאלה. אז אפשר להגיד
את ה...
מה צריך להגיד לבנים? שהירדן יבקע לפני הארון, או שהירדן יבקע לפני בני ישראל? מה זאת אומרת? אבל בסוף זה אותו, אז זה אותם בנים, אנחנו צריכים לענות לענות של הבנים. מה צריך לענות לענות לבנים? אז יש פה מלבין, קודם כל אמרתם תשובה יפה, אבל אני רוצה להתתמש פה בעזרתו של המלבין. המלבין מדייק פה בדיוק מאוד מאוד יפה בפסוקים. המלבין אומר דיוק מאוד נפלא בפסוק. כתוב ככה, בפעם השנייה שכתוב, כתוב אשר ישאלו בניכם מחר את אבותם. זה לא בניכם אתכם, כמו שהיה בפעם הראשונה, אלא זה בדורות הבאים. זה דיוק של המלבין, שהוא מאוד מאוד עמוק פה בפסוקים. ואז, על פי זה מסביר המלבין דבר כזה. כשהבנים שלכם, שחוו את החוויה בעצמה, הם ראו את הירדן עומד לפניכם, פה החשש עלול להיות שאנחנו באמת, כל מי שעבר שם בירדן מבין שזה היה לכבודנו. אבל צריך להבין, זה לכבודנו, אבל לכבוד ארון ברית השם שבתוכנו. לא לכבודנו במובן של כוחי ואותן ידים, כן? משהו שעלול להתאפס כדבר לא נכון. דווקא שמי שעבר את החוויה שמה, ברור לו שזה לכבודו. רק הוא צריך להבין, זה לכבודו בזכות ארון השם. בזכות זה שאתם נושאים בקרבכם מגמה אלוקית. אבל לדורות הבאים, המסר של הירדן צריך להיות, הוביש השם את בני הירדן לפני עם ישראל. דהיינו, עם ישראל הוא עם אלוקי. והירדן נעמד פה לפני עם ישראל. כי פה אנחנו עלולים להבין שזה אותו מסר של קריאת ים סוף. שהנה הקדוש ברוך הוא משדד את הטבע ומעמיד את... לא, זה לא המסר המדויק. המסר המדויק הוא שעם ישראל הוא עם אלוקי. ולכבודו הקדוש ברוך הוא משדד את הטבע. ולכן, לדור הזה הדגש צריך להיות, נכון, ברור זה היה לפניכם, אבל תזכרו, כל הזמן אתם נכנסים לארץ בזכות המגמה האלוקית שבקרבכם. ואילו לדורות הבאים, הדגש הוא, מהירדן באים להגיד לנו, עם השם אתם, וכשאתם באים לארץ ישראל, המגמה האלוקית היא בתוך הטבעיות של עם ישראל, היא מתגלה בתוך החיים הפנימיים של עם ישראל.
רגע, אז שגם בסוף שקראתי על הירדן, ושקראתי
על הירדן, אז... ידע, עכשיו דיברנו, זה קשור לסט של יציאת מצרים, ששם זה הופעת שם השם בעולם. הקדוש ברוך הוא בוקע את הטבע, נכון. שם הסלוגן זה השם ימלוך לעולם בהם. וכאן הסלוגן הוא עם השם. לא, זה שני מסרים שהם שניהם דו צדדים. הם גם כלפי אומות העולם וגם כלפינו. אבל זה שני מסרים משלימים. קודם כל צריך לדעת שיש מלך לעולם. הכל מתחיל מזה שיש מלך לעולם, והשם ילוך לעולם ועד. אחר כך צריך לדעת שהמלך הזה יש לנו נציגות בעולם, זה עם ישראל. שני מסרים השלמים. אוקיי, בסדר? השארנו קו, מתחיל מפרק. כן, עצירה לשאלות, בבקשה. מה זה פה ופה? קריאת ים סוף מול הירדן? אז המסר, לא, פה אנחנו מדברים לא על הירדן מול ים סוף, אלא הירדן עצמו, נכון? מה אנחנו צריכים להגיד לבנים שחצו את הירדן בעצמם, אלה שחוו את החוויה? הם צריכים לדעת, הם יודעים שזה לכבודם היה. רק הם צריכים להבין שזה לכבודם לא בזכות המימד האנושי שבהם, אלא בזכות המימד האלוקי שבהם. בזכות ארון ברית השם שבהם. דהיינו, לא לחשוב שזה, הנה, אני במובן הזה פוחים ועוצים לדין, שזה עלול, כן, להוריד את עם ישראל למקום לא טוב. אלא דווקא הם שחוו את המקום הזה שזה לכבודי, צריכים להבין שזה לכבודי, כשאני ממלא את רצון השם, כשאני ממלא את מגמת התורה. זה מי שעבר בעצמו. הוא צריך לקבל את האיזון הזה, שזה לא כוחי באותו מלי, אלא זה התורה שבתוכי. ואילו הדורות הבאים צריכים לקבל את התמונה השלמה. מעבר הירדן, פירושו, עם ישראל הוא עם השם. בסדר? טוב. פרק ה. אז אנחנו קוראים, נקרא את הסוגיה הראשונה בפרק ה, נתבונן בה, נגיד כמה הערות, ואז נתחיל ככה להיים בפי. והי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברם. וימס לבבם, ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. אז הנה אנחנו רואים שהאפקט נוצר. אמרנו שהמסר הזה הוא גם כלפינו וגם כלפי חוץ. אז כן, אומות העולם מבינים שיש פה עם השם. לא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. הם מבינים שזה עם אלוקי. אני אומר בסוגריים, יש פה עוד הבדל, כבר ציינו בעבר להבדלים, הבדל נוסף בין קריאת הירדן לקריאת ים סוף, זה ששם המים באו להתנקם באויבים, פה אין אויבים. פה אין מגמה של להתנקם בפרעו שנלחם מול השם, פה זה מגמה אחת, להעמיד את הטבע לפני עם השם, זה מאוד מאוד בולט, אי אפשר להסביר את זה אחרת. ולכן המסר הוא עבר, ואומות העולם פה חולטים את המסר.
זה המלוכים.
שזה המלוכים, נכון. פסוק ב' בעת ההיא אמר השם אל יהושע עשה לך חרבות צורים ושוב מול בני ישראל שנית ויעש לו יהושע חרבות צורים וימל בני ישראל אל גבעת הערלות. אז אנחנו מתחילים פה סוגיה חדשה שהיא בעצם המצווה הראשונה שעם ישראל מצווה בכניסה לארץ והיא ברית מילה המונית שוב מול בני ישראל שנית. למה שנית? כי כבר הייתה ברית מילה אחת המונית. אחרי יציאת מצרים. לפני יציאת מצרים. לפני קורבן פסח, עם ישראל הצטווה, הרי בקורבן פסח אי אפשר לאכול אותו ערלים, ועם ישראל לא היה מבול, כי עם ישראל במצרים הגיע למצב רוחני מאוד נמוך, ואפילו על ברית מילה לא שמרו. ולכן הייתה שם ברית מילה המונית מספר אחת, שנעשה על ידי משה רבנו בעצמו, כן, ושם ממש היה ברית מילה המונית, משה, יהושע ואהרון עשו מין כזה פס יצור כזה של כל עם ישראל, למול את עם ישראל, לפני קורבן פסח.
לגבי משה לא מעל הבנים שלו?
לא, עוד מעט, לדבר על משה, לא בגלל זה, לא, זה היה לפני כן. ביציאת מצרים, לפני יציאת מצרים, עם ישראל עובר ברית מילה המונית. 40 שנה במדבר, עם ישראל לא מעל.
שזה היה אבל בגלל הדרך.
זה היה בגלל הדרך, משהו לא ברור שם, ואנחנו נתייחס אליו לעזרת השם היום. עם ישראל 40 שנה במדבר לא מקיים את ברית המילה. למה? יש פה איזה עניין, עוד מעט תברר אותו, למה? אבל 40 שנה במדבר עם ישראל לא מל. ולכן, עכשיו עוד פעם נכנסים לארץ, וצריך שוב, לכן שוב מולד בישראל, שנית. זה פעם שנייה שצריך לעשות ברית מילה המונית, וגם הפעם זה ערב פסח. לא. הם לא עשו, 40 שנה הם לא עשו. מי שהיה במצרים, מה איתו?
מה צריך להרוג? באמת.
הוא מת, נכון? בגלל שאתה מרגלים. מי שהיה מתחת גיל 20, הוא חי. הוא מל, לכן הוא לא צריך למות.
לא, הוא לא מל.
מי שהיה ילד.
הוא
לא זכר, הוא לא זכר. לא, מי שהיה ילד, הוא יציאה בפרעה עד 15. בסדר? הוא מל.
אבל הוא
חרצה בחטא מרגלים.
לא,
לא. לא, הוא היה
בן 15. אבל היה חטא מרגלים היה...
זה דבר מי שנה אחרי יציאה מפרעה?
נכון.
כן,
ובעקבותיו אנחנו רואים שנה במדבר. לכן אדם, בחור, ילד, שהיה בן 12, 14, בן 10, אז מה לו אותו ביציאת מצרים? ולכן לא צריך למול אותו עכשיו, עכשיו הוא בן 50, נכון? זאת אומרת, הזקנים של העם, הם נימולו עוד אלף בארץ מצרים. אבל כל מי שהיה בן 10, כל מי שבעצם נולד אחרי יציאת מצרים, הוא לא מהול. הוא לא מהול כי במדבר לא מהלו. כיוון שבמדבר לא מהלו, אז כל מי שנולד ב-40 שנה האחרונות, הוא לא מעול.
לא,
בגלל הדרך. הוא גם מברר את זה יותר, בסדר? אבל בגלל הדרך, בגלל סכנת הדרך במדבר, לא מעלו 40 שנה. כיוון שלא מעלו 40 שנה, יוצא שעכשיו כל מי שנולד ב-40 שנה האחרונות, בעצם מרבית מעם ישראל, לא נימולית. ולכן פה יש את הציווי הראשון בכניסה לארץ, שוב מול את בני ישראל שנית. בסדר? ומעניין ש... לא רק שמצווים על ברית המילה, אלא מצווים איך לעשות את ברית המילה. איך מצווים לעשות את ברית המילה? עשה לך חרבות צורים. ושום מול בני ישראל שני. למול עם חרבות, זה קצת נשמע לא, לא כזה סימפטי. וגם אז זה משנה איך עושים את המילה הזאת. למה צריך גם להגיד לנו? עשה לך חרבות צורים. ומה זה בכלל חרבות צורים? ולמה דווקא איתם צריך למות? טוב, אנחנו שואלים ומתקדמים. ויעשו יהושע חרבות צורים, ויעמל בני ישראל אל גבעת הערלות. וזה הדבר שאומר לי יהושע. כל העם היוצא ממצרים על זכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך מצאתם ממצרים. ומי שהיה מעל גיל 20, מת בדרך. מת, כן, במדבר. כימונים היו כל העם היוצאים, וכל העם הילודים במדבר בדרך מצאתם ממצרים, לא מעלו, כמו שהסברנו, מי שנולד ב-40 שנה האחרונות במדבר, אותו לא מעלו. כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר, עד תום כל הגוי אנשי המלחמה יוצאים ממצרים, אשר לא שמעו בקול השם, אשר נשבע השם להם, לבלתי ערותם את הארץ, אשר נשבע השם לאבותם, לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש. ואת בניהם הקים תחתם, אותם מעל יהושע, כי הרעלים היו, כי לא מעלו אותם בדרך. מה ההרגשה שאנחנו קוראים את הפסוקים האלו? מפסוק ג' עד פסוק ז'. מה? עוד פעם, אני מדבר על הרגשה. א', מזכירים את שאת המרגלים, נכון? זה נראה ממש לא נצרח פה, נכון? האשמה, יש פה איזה מקום כזה, מקום של האשמה, של הדור של מצרים. ובכלל, עוד פעם, הפסוקים האלו, כל החמשת או ששת הפסוקים הללו, נשמע מאוד מאוד, אפשר את הכל היה להגיד בפסוק אחד. עם ישראל לא מלו במדבר, יש פה אריכות מאוד מאוד מסובלת, שחוזרת שוב ושוב. זה הדבר, שרמה לי יהושע, כל העם יוצא ממצרים, הזכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר, כימולים היו כל העם, כל העם ילודים, כ-40 שנה. בפסוק אחד, מה בא להגיד? ויאמר השם, 40 שנה לא מלו, קום מול בני ישראל שני, גמרנו. אריכות מאוד מאוד גדולה, יש פה הזכרה, של העם שיצא ממצרים, ו-40 שנה הלכו במדבר, עד תום כל הגוי, ואיך הם מכונים הגוי שיצא ממצרים? אנשי המלחמה. פעמיים, גם בפסוק ד' וגם בפסוק ו', אנשי המלחמה, ככה היינו מכנים את הדור שיצא ממצרים? איזה אנשי מלחמה? זה נקרא אנשי המלחמה. אני דווקא את הדור של יהושע הייתי מכנה אנשי המלחמה. הם הולכים ללחם 14 שנה. אז היה להם איזה מלחמונת בדרך, אנשי המלחמה.
אולי זה
תשאו
לגיל אבל.
לגיל? נכון, נכון, אין ספק, זה ודאי. זה ודאי שזה מבטא את הגיל, כי מבין 20 שנה הוא נחשב אנשי המלחמה. כן? למה זה קשור לאנשי המלחמה? כי מה? למה לכנות אנשים שלא מעלו אנשי המלחמה?
לא, אבל
דווקא אנשים שלא מעלו. צודקת, יש פה איזה קשר, אבל למה? מה?
הם לא היו מלחמה.
הם צריכים להילחם, לכן הם לא מעלו.
אבל
זה לא הסיבה שחזל אומרים. חזל אומרים כי לא מעלו בגלל סכנת הדרך. אנשי המלחמה זה אלה שיצאו ממצרים נימולים, נכון? והם, סליחה, סליחה, נכון, אתה יודע? חוזקת, הטירון הוא לא נכון. סליחה, מכינה, נכון? אנשי המלחמה זה אלה שיצאו ממצרים. אלה שיצאו ממצרים נימול. הם נקראים אנשי המלחמה. עליהם אנחנו שואלים, למה הם נקראים אנשי המלחמה? נלחמו בהשם.
ככה,
אנשי המלחמה שנלחמו בהשם בכלל לא מבינים, לכן נקראים אנשי המלחמה. זה חריף. טוב. אני אסתכל, אנחנו שואלים פה כמה שאלות, בסדר? שאלה אחת, למה... שאלה אחת, למה להדיש פה את החרבות הצורים? איך למול? מה זה משנה? שאלה שנייה, למה סרבול פה בפסוקים שמתאר לנו בצורה הולכת ונשנית ונשלשת? שאלה שלישית, למה מוזכר פה חטא המרגלים, שנשבע השם, לביא אותם את הארץ, לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש? זה מיותר בהקשר שלנו.
רגע, מה הקושי
השני? למה מוזכרות חרבות צורים? למה סירבו בפסוקים? למה מוזכר חטא המרגלים? ולמה הם עוברים אנשי המלחמה, אלה שיצאו ממצרים? אני כבר לא זוכר. למה הוא מוזכר את הרגלים ולמה נקרא משם
מלחמה?
למה מי זה? כל הדור הבא נקרא בין מלחמות. הדור הזה עבר הכי פחות מלחמות. אז גם לא ההקשר פה. ההקשר פה שהם לא מעלו. לקרוא להם פתאום אנשי המלחמה, אפילו במלחמת עמלק לא קוראים להם אנשי המלחמה. פה פתאום קוראים להם אנשי המלחמה. ביטוי ייחודי. פעמיים, באותם חמש פסוקים, שבכלל עושים בסוגיה של מלחמת עמלק. למה? שהברית קשורה למלחמה. בגלל שיצאו חמושים. אני אתייחס למה שאתם אומרים. בסדר? אני חושב שזה קשור, אבל אני אנסה לתפור על זה. עד כאן שאלות. נגמר החלון של השאלות נגמר.
מה
הוא בגלל זה? זה חמה. עכשיו הוא כבר 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, אז לקחת עכשיו את כל הלוחמים שכל הכנענים מחכים להם מעבר לגדר ולמול את כל הצבא ביחד, זה לא נראה דבר כל כך דבר טוב. נכון, לכן אני אומר, זה כנראה לא השיקול, כנראה לא השיקול שזה יכניס את הלוחמים. כי אנחנו רואים ש... קשור לברית המילה. בסדר, אז בואו נתקלם. עד כאן? טוב. אז בואו נתחיל. אני רוצה עוד כמה פסוקים ואז נתחיל יותר לאט.
נכנס נימה.
אנחנו כבר נכנסנו לארץ. לא, אבל הכנענים יכולים לבוא להיפגש איתנו, כן? אנחנו פה בשטח אויב. יש פה מלחמת יריחו, עוד, אני לא כתוב כמה, אבל זה יכול להיות יומיים שלושה. מלחמת יריחו לפנים. זאת אומרת, אנחנו בשטח האויב. אנחנו ממשיכים לקרוא. וגם הדגש בפסוק ז', ואת בניהם מקים תחתם, אותם על יהושע. זאת אומרת, יש פה זה דגש. יהושע מעל את אלה שבאו במקום הדור ההוא. אותם יהושע מעל. פסוק ח', ויהי כאשר תמו כל הגוי ללמול, וישבו תחתם במחנה עד חיותם. ויאמר השם אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. יש פה ביטוי מאוד מיוחד, חרפת מצרים. היום הזה, היום בעצם, גלותי את חרפת מצרים מעליכם. מה פה? מה ברית המילה נקראת? חרפת מצרים. ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. אז אנחנו, בואו נעצור פה, נעשה לצירה במקום הזה. טוב, בואו נתחיל. גלותי, הכוונה, הסרתי, הסרתי, כמו... כן. טוב, אז אנחנו מתחילים לאט לאט בסוגיה, כן, ותקדם איתה ככה כמה ש... קודם כל, הביטוי זה חרבות צורים. בפשט, הביטוי הזה, יש בו שתי פירוש. פירוש היותר נפוץ, מה שמביא פה הרש"י בשם התרגום, מקור מספר אחת, חרבות צורים, איזמלין חריפין. דהיינו, זה לא קשור למה שאנחנו ישר הולכים, לאן אנחנו ישר הולכים במחשבה שלנו? חרבות צורים, מה אנו מסבירים? מה זה צורים? צור לכאורה זה סלע, נכון? לא, כל הפרשים פה אומרים, צור זה מלשון צר. צר זה חד, דהיינו, חרבות צורים, איזמלין חריפין, חריפין הכוונה, דקים, סכינים בקיצור. סכינים חדים. חרבות צורים, סכינים חדים. טוב, אם זה סכינים חדים, אין פה שום חידוש. ברור שעושים מילה עם סכינים חדים. מה זה בא לומר? למה להגיד את זה בכלל? עושים מילה.
זה ברור.
ולא מה? שאלה עשו ברית. מה זה ברור? זה אברהם כתוב במה הוא עושה ברית מילה. עושים ברית מילה. אז זה פירוש אחד. חרבות, וזה גם המצודה דוד אומר, כן? צורים זה חדודים, מחודדים. דהיינו, סכינים מחודדים. זה פירוש אחד. הפירוש השני, שמובא פה במקום מספר 3, זה מובא גם בירושלמי וגם במדרש, שבאמת חרבות צורים זה סלע קשה. חרבות שעשויים מסלע קשה מאבן צור. מאבן צור. ואז, אם זה כך, אז באמת יש פה משהו מיוחד, כי בדרך כלל לא עושים ברית מילה עם אבן צור. זה לא הדבר הזה. חוץ ממשה. אז זה כבר מחבר אותנו לסוגיה של, כן, סיפורה שמעלה את הבן של שלה ושל משה. אז פה זה כבר חיבור מעניין. יש פה ברית ייחודית, כמו שגם אז הייתה ברית ייחודית, כי בדרך כלל עושים ברית מילה עם סכין, זאת ההלכה. אבל פה הייתה ברית דווקא עם אבן צור. וזה דבר שהוא פחות טוב להלכה עצמה. אז פה בעצם יש דבר ייחודי, וזה כמובן מחבר אותנו לברית ההיא. טוב, אז יש לנו פה שני פירושים. פירוש, אבל אני אעשה את פירוש, בסדר? אני לא יודע מה אתם עושים לבלבל את כולם. יש פה שני פירושים, חרבות צורים. פירוש אחד, סכינים מברזל, חדים, צור זה לא מלשון אבן צור, אלא מלשון דבר חד, כן? דבר צר, דבר חד, זה פירוש אחד. הפירוש הזה צריך עיון, אז מה החידוש? פירוש שני, מילה וחרבות צורים, הייתה פה, היה פה ציווי מיוחד לעשות ברית מילה מאבן צור. ואז בעצם יש השאלה, למה פה התחדש הדבר הזה שדווקא המילה הזאת, בדומה למילה של משה, של בנו של משה, של אליעזר, למה שני המילות האלו צריכות להיות באבן צור? על הירושלמי הזה, על המדרש הזה שזה היה באבן צור, יש פה את פירוש שנקרא יפה תואר, פירוש על המדרש. למה? למה פה אנחנו מלאים באבן צור? אומר כך, במקור 4. ומה שלא ציווה למולם בברזל, משום זה לא מתרפא מהרה בגדולים, כמו ביהושע. אבל בקטנים, אשר כוח הצומח חזק מאוד, מתרפא גם מברזל. סיבה ראשונה, סיבה טכנית, כן, שיותר קל על המילה להתרפא לאנשים גדולים, כאשר מלאים אותם באבן צור ולא בברזל. סיבה יותר טכנית. הנה עמי, תירוץ שני, ובו אנחנו מתמקדים.
אבן מה, מאבן צור,
מאשר מה? מאשר מברזל. שנייה. הנה עמי, משום דמילה מערכת ימים, כדכתיב ודמי חיים, והברזל הוא מקצר ימים.
אבל איפה זה?
זאת אומרת, הדבר הזה, אומר האפטור, והתירוץ השני כבר תירוץ יותר מהותי, לא תירוץ טכני, כידוע, ברזל הוא מקצר ימים. ולכן לא משתמשים פה בברזל, אלא דווקא באבן. כי המילה עניינה להאריך ימים, והברזל מקצר ימים, הברזל לדעת המשתמשים בו לכלי מלחמה, לכלי משחית. זה מאוד מזכיר לנו את הדין של המזבח.
לא
לצטט מזבח בברזל. זאת אומרת, למה? כי ברזל עניינו לקצר ימים, והמזבח עניינו להאריך ימים. ממש אותו ביטוי. זאת אומרת, כאן יש לנו כבר איזה משהו שנותן לנו כבר איזה קצה כוחות יותר עקרוני. המילה הראשונה פה בארץ ישראל הייתה צריכה להיות מילה באבן ולא בברזל שמקצר ימים.
כשהם קיבלו
את
התורה, היה
את המצוות? אברהם אבינו קיבל את מצוות המילה, והתורה מחזק. זה יותר קל להתרחם
זה, ואם זה מאריך ימים.
אז לא, אז בדרך כלל לתינוק זה ודאי שפחות טוב באבן צור. רק הוא מחזק שחרר אותו ראשון של אדם גדול, סליחה, ברזל, לתינוק יותר טוב.
לתינוק הוא חזק, אז הוא יכול להצליח להתרפא גם מברזל.
אפשר, אין איסור לעשות מאבן צור, רק בדרך כלל עושים מברזל.
אבל למה ההלכה היא לא לעשות מאבן צור?
ההלכה היא לעשות מילה, ההלכה לא מקפידה עם מה תעשה, רק בדרך כלל משתמשים בסכין. אז לכן אני אומר, אני לא יודע למה הוא אומר, אני חושב שהוא מתכוון דווקא לגדולים, יכול להיות שאין אותו, אבל אני לא רוצה להתמקד בפירוש הראשון. אני רוצה להתמקד בפירוש השני שיותר מהותי לסוגיה, והוא נתן לנו פה משהו יותר מהותי. כן? טוב, אז בואו נראה. שני הפירושים שאנחנו רואים לחוות הצורים נותנים לנו פה איזו אמירה משמעותית מאוד לגבי המילה הזאת. הייתי אומר שתי אמירות שהן אמירות משלימות. אמירה אחת, שאנחנו משתמשים בחרבות צורים, דהיינו, בחרבות, בסכינים, שהם כן, הם כלי מלחמה, הם אפילו, לא כתוב סכינים, כתוב חרבות.
אה, זה יודע כל
הכל. שנייה, אני עושה עצירה לשאלות, חילה, פשוט זה, אני מבדל. אותם, שנייה.
זה
לא מבינים, אם אפשר לשמור על רצת, זה מה שהוא אמר. אז אני רוצה לומר. חדר, אני אומר, אני אדבר 10 דקות, עושה עצירה. אם הוא מסווה אותנו, הקדוש ברוך הוא, לקחת חרבות, וזה ביטוי מאוד מיוחד, לקחת חרבות צורים ולעשות איתם את ברית המילה, אז הדבר הזה יש לו אמירה מאוד עקרונית, שלא סתם. זה בא לומר, את אותם חרבות, את אותם כלי מלחמה, שאנחנו הולכים איתם להילחם נגד האויבים, ואיתם אנחנו הולכים לכבוש שטח, ואיתם אנחנו הולכים לשפוך דמים. צריך להיות מאוד מאוד ברור מכוח מה אנחנו הולכים לאחוז בחרב הזאת. אנחנו הולכים לאחוז בחרב הזאת מכוח הברית עם השם. כיוון שיש לנו ברית עם השם, זה מה שנותן לנו את הרצון, את הלגיטימציה ואת המימד המוסרי, שיאפשר לנו להשתמש באותם חרבות להילחם על ארץ ישראל. אנחנו נלחמים בארץ ישראל לא כעם שכובש שטח ומחפש להעצים את עצמו ולהגדיל את הופעתו ואת כל הממדים הגשמיים שלו ולכבוש עמים אחרים. יש לנו עניין אחד, להופיע את שם השם בעולם. להופעת שם השם בעולם היא זוקקת גם לבאר את הרשעה, היא זוקקת גם לתאר את ארץ ישראל, היא זוקקת גם לעשות את כל המהלך הזה שהוא מהלך לא פשוט, זה מהלך שדורש איתנו ללבוש את ידי עשיו, אבל לבישת ידי עשיו היא לגיטימית אך ורק בתוך המקום הזה, בתוך ברית המילה. ברית המילה שמבטאת את הקשר הברית הנצחית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, היא שתוך שמכוחה אנחנו חוזים בחרב. ולכן חרבות צורים, גם לפי הפירוש הראשון, דווקא חרב. אותה חרב שמבטאת את המלחמתיות בארץ ישראל, שבעצם מקורה והלגיטימיות שלה מתחיל מזה שאנחנו לא עם שנלחם למען עצמו, אלא עם שבא להופיע את שם השם ברוך הוא. זה לפי הפירוש הראשון. לפי הפירוש השני, יש פה אמירה משלימה, שבסופו של דבר, כל המגמה של המלחמה הקשה והעקובה מדם הזאת, תהיה להאריך ימים ולא לקצר ימים. מה שהרצוי דיינו לומר, אנחנו נלחמים כדי שלא יהיה יותר מלחמה. יש צורך להילחם כדי לבאר את הרשעה, כי אם לא תתבאר הרשעה, אז היא תלך ותעצים את עולם הרשע, והעולם הזה יוחז בחרב עד בלי די. כדי שנגיע למצב שבו לא יסגרו עם החרב, לכן צריך לאחוז בחרב. ולכן דווקא ברית המילה תעשה לא בכלי מלחמה. כדי לומר, עם ישראל באידיאל שלו, במקום הבסיסי שלו, במקום היסודי שלו, זה עם של שלום, ועם שרוצה להאריך ימים ולהביא את הטוב האלוקי לעולם. אבל כדי להביא את הטוב האלוקי לעולם, צריך לדעת להילחם. וצריך לדעת לשפוך דמים, כדי להגיע למצב שבו באמת השלום האמיתי יזרור בארץ, ולא שלום מדומה תחת עולם של מלחמה. שני הסברים? בעזרת השם. שני הסברים. הסבר ראשון, אנחנו עושים את ברית המילה דווקא עם כלי מלחמה. עם אותם חרבות, לכן כתוב בו בפסוק חרבות. כדי לומר שהלגיטימיות של המלחמה שלנו באה מתוך הברית. מתוך הנאמנות שלנו לרצון השם, ולא מתוך אינטרסים לאומיים פרטיים. וההסבר השני, שאנחנו משתמשים בברית הזאת דווקא באבן, ולא בכלי מלחמה. כי כלי מלחמה מקצרים ימים. ואנחנו באים לומר שהמגמה של עם ישראל, בכל המלחמות העתידיות שאמורות להיות פה בספר הזה, זה להגיע לעולם של אריכות ימים, להגיע לעולם של שלום ושל תיקון, לעולם שאין בו, אין בו רוע. כדי להגיע לעולם שאין בו רוע, צריך להילחם קשות. וזה מה שהולך להיות בספר יהושע. אבל צריך לזכור את המגמה. ולכן פה הברית מבטאת את המגמה. המגמה שלנו היא לא המלחמה. המלחמה היא האמצעי. המגמה שלנו להגיע לעולם שכולו טוב. בסדר? עד כאן סוגי
החרבות.
קשור לאבן. לפי הפירוש השני, חרבות צורים, הכוונה, אבן, הלוחם, למה הולכים אבן? כדי לא לקחת
כלי מלחמה.
כדי לבטא שאנחנו, נכון, כדי לבטא שאנחנו, מגמה שלנו זה להתנתק מהמלחמתיות. אנחנו אוחזים במלחמתיות כדבר בדיעבד, כאמצעי הכרחי, אבל בסוף מגמתנו להגיע לעולם של שלום. שיר של שקר. כן. ברית מילה מבטאת את המגמה שלנו מול הקדוש ברוך. נכון? אנחנו בעצם נשבעים נאמנות לקדוש ברוך. והנאמנות הזאת היא להופיע את המגמה האלוקית. מה המגמה האלוקית בעולם? לא יסתדרו אל דוסך. ולכן את הברית הראשונית אנחנו נעשה כך. טוב. עכשיו בואו נמשיך עם זה הלאה. הסוגיה הזאת היא שמופיע פה בפסוקים שוב ושוב, שלא אומרנו במדבר, וזה בעצם עניין מאוד מאוד עקרוני פה, והדור ההוא, אנשי המלחמה לא מלו, ולכן יהושע הקים תחתם, ועכשיו גלות את חרפת מצרים. האמירה שהולכת ונבנית פה, בתוך המהלך הזה, היא לומר, שבעצם, ברגע שעם ישראל יוצא ממצרים, הוא יוצא ממצרים מתוך ברית המילה, מתוך המוח שאמרנו, הנאמנות הזאת לריבונו של עולם. ברית המילה, היעד שלה זה ארץ ישראל. ברית המילה, היעד שלה זה שהקודש יופיע בחיים. לכן מלאים בבשר. מלאים בבשר כדי לבטא שעם ישראל יש לו מגמה שהקדושה תופיע בחיים עצמם. איך אנחנו אומרים בברכות של הברית? אשר חתם בבשרנו. כן? חותם שחתם בבשרנו. למה הדגש הזה בבשר? זה בא לומר, המגמה האלוקית של עם ישראל היא לא להיות עם אלוקי עליון ומנותק, אלא להיות עם שהקודש בו מופיע בבשר, בחיים, במציאות הגשמית. ולכן ההתקיימות של ברית המילה היא בארץ ישראל. כתוב במדרש לא ניתנה המילה אלא ליושבי הארץ בלבד. כביכול, כאילו המילה מחוץ לארץ זה משהו, זה לא, עושים. יש אמירה חריפה כזאת ברש"י, אחד המקומות רש"י אומר, שנייה, רש"י אומר, הציבי לך ציונים, זאת אומרת, תתאמנו במצוות גם כשאתם בחוץ לארץ, אבל באמת, זה בלי כלום, זה בלי נשמה. כל מגמת המילה, שבעצם כל מגמת המצוות כולם, כי המילה מבטאת את הברית שלנו מול השם, אבל במיוחד זה מודגש במילה, שעניינה לחתום את החותם האלוקי בבשר, בגוף. דהיינו, עניינה מלחמה שעם ישראל בא ליצור נגד חרפת מצרים. מה זה חרפת מצרים? זה בדיוק הקונטרה הפוכה. המצרים הם כל הזמן מכונים בפסוקים ובמדרשי חז"ל. המצרים מבטאים את הגשמיות הגסה. זרמת סוסים זרמתם. הם כמו סוסים. הבשר שלהם, העולם הגשמי, הוא עולם גשמי שאי אפשר לתקן אותו. עורלת מצרים, מצרים נקראת עורלה. ופה נקראת העולה פה, הסרת העולה נקראת להסיר את חרפת מצרים. חרפת מצרים זה אמירה שאת העולם הגשמי אי אפשר לתקן. את העולם הגשמי הוא תמיד יישאר בגסותו התמאה והשפלה. ולכן במכת בכורות היה כמה בכורות בכל בית. זה היה זימה, מעשה ארץ מצרים זה זימה. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. מעשה ארץ מצרים בתורה זה זימה. המצרים זה כל כולה אמירה שאת העולם הגשמי אי אפשר לתקן. ולכן אנחנו יוצאים ממצרים בשביל להיכנס לארץ, בשביל לברר שאת עולם הגוף, את עולם הגשמיות, אפשר לתקן. זה בדיוק הקונטרה לתפיסה המצרית. ולכן, עם ישראל היוצא ממצרים נקרא אנשי המלחמה. איזה מלחמה? מלחמה על מה? מלחמה על ארץ ישראל. אתם יוצאים ממצרים בשביל להילחם על ארץ ישראל. זה המגמה. זה המגמה. ומי שלא נכנסתם לארץ ישראל, מה קרה לכם? חזרתם בעצם להיות ערלים. חזרתם לחרפת מצרים. אתם חוזרים כביכול לעצמם במצרים. אתם חוזרים לאותו מקום. אתם שוב אתם ערלים. זאת אומרת, חטא המרגלים זה לא רק חטא ביחס לארץ ישראל. זה חטא ביחס ליציאת מצרים. זה חטא ביחס לברית המילה. עשיתי אתכם ברית מילה כדי שתממשו את האידיאל האלוקי של להיות אנשי מלחמה ולתקן את העולם, ולתקן את העולם הגשמי, ולהופיע את הקודש בתוך החיים. לכן זאת הייתה הברית. ומשהברית הזאת לא תתממשה בארץ ישראל, תראו לאן הגענו. הנה, חזרנו לאותה רלים.
בגלל
זה לא מעלו במסגר? זה, עוד מעט, נראה, חזרנו דברים למה לא מעלו במסגר. אבל קודם כל רוחנית, זה האמירה. האמירה של הפסוקים פה, אתם, הנה, כאילו ירשו אומר לנו, עכשיו יצאנו ממצרים. זה מה שאומר להם. במילים אחרות, גלותי חרפה על מצרים. עד עכשיו, רוחנית, עוד יצאנו ממצרים. כל עוד, את הקומה הזאת לא גילינו. כל עוד לא נכנסו לארץ. אז רוחנית לא יצאנו ממצרים. ואפילו גשמית, כאילו חזרנו להיות ערלים. אבל נראה איך זה מתכתב עם מה שחז"ל מסבירים, למה לא מעלו בדרך. אבל קודם כל האמירה פה של הפסוקים, אמירה מאוד מאוד משמעותית וחריפה. נותנת לנו הרבה הרבה אור איך להסתכל על הפרשות שאנחנו עוברים אותם עכשיו. יד מצרים, תת תורה, ארץ ישראל. בלי זה, אין. זה כל הברית. שני. שנית. כביכול, כן, כמו בצבא. אתה עושה מה? לא עושה טוב? שני. כן? הכל מההתחלה. הכל מההתחלה. צריך מחדש לזה ממצרים. ורק היום, רוחנית, רק היום יצאנו ממצרים. זה נקרא ברית מילה. ברית מילה בארץ ישראל. או, ברוך השם. עכשיו ברית המילה יש לה טוב. זה לא צריך סתם מצווה כזאת, יידישקייט. נחמד, זה טוב, זה להזכיר לנו מה יש לדוש ברוך הוא בשמיים, אבל הייעוד של ברית המילה זה להופיע את הקודש בארץ ישראל. זה הייעוד של ברית המילה. היום יצאתם ממצרים, רוחנית. בניכם קיבלו את זה. וזה כל האריכות פה שבא לתאר. היה פה איזה מגמה, והמגמה הזאת הופסקה. ומשהמגמה הופסקה, חזרנו חזרה. ועוד פעם לא אמרנו במדבר. בעצם כל זה בא לומר להם, להסביר, אתם בעצם רוחנית עכשיו גאלתם את כל התהליך הזה. גאלתם את כל, לא רק תיקנתם את זכיית המרגלים, תיקנו עכשיו את יציאת מצרים. עכשיו יציאת מצרים הוא שני. אז זה קודם כל פחת האריכות שיש פה בפסוקים. אבל הסוגיה הזאת של זה שלא מעלו בדרך, היא נמצאת פה בחלל, אנחנו רוצים לראות איך היא מתקשרת פה לעניין, זה נקודה אחת שאנחנו רוצים להשלים, ונקודה שנייה, הקשר כמובן לסוגיה של משה רבנו, זה שני המקומות היחידים שמוזכר העניין הזה של חרבות צורים, של מילה, ואם עוד נתבונה, שנראה שהקשר הוא יותר צמוד ממה שנראה במבט ראשון. אני רוצה לשנייה, כן. זה נכון, זה קשור לכל הסוגיה של איך אנחנו חושפים את הקשר האלוקי. יש לי שצריך לחשוף את הקשר האלוקי במלחמה של הסרת הסיבים והסרת העולות והמסכים, יש מי שמגלה את הקשר האלוקים בטבעיות החיים עצמם. שאתה מכיר את זה, זה ממש ככה. זה לא עבור. זה ממש, מה שנקרא פה אנחנו מדברים על מלחמה, זה מלחמה גם, מלחמה לצאת ממצרים, לצאת מהטומאה של מצרים, ולהיכנס לארץ ישראל, להיכנס למדרגת חיים קדושה וטהורה, אצל הגבר זה הרבה יותר במלחמה. מלחמה של סום מרע ושל עשה טוב. והאישה מגלה את זה בטבעיות. יש לזה מבריאה מאוד מאוד רגיון. טוב. אז אנחנו רוצים לברר את הסוגיה הזו של לא מעלו במדבר. קודם כל, נקודה ראשונה, זה לא מדויק שכולם לא מעלו במדבר. היו כאלה שכן מעלו במדבר. מי? הלווים. הלווים, תדעו לכם, לאורך כל הדרך, כל החטאים של עם ישראל, כל הלווים, הלווים, אני לא אומר את זה כי אני נוגע בדבר, אין בספירה אחרת. בספירה אחרת, לא בחטא העגל, ולא בחטא המרגלים, ולא ב... ומעלו במדבר, ולא עבודת פרך וכו' וכו'. נכון, לא שהם מושלמים, יש כורח ויש עניינים. אבל שבט לוין כן מעלו במדבר. יש מחלוקת בין המפרשים, האם הם כאילו היו חסידים, מעבר לכאילו שורת הדין הנורמלית הייתה לא למול, והלווים פה עשו מאמץ גדול, ולפנים משורת הדין סיכנו את עצמם מתוך אהבת השם שלהם מבחינת מדרגה של חסידות, או, יש כאלה שאומרים הפוך, כן, המלבים פה אני חושב שאומרים הפוך, שדווקא זה שעם ישראל לא מעל במדבר, היה לו סיבה, אבל זה שהלווים מעלו, מה לומר, מי שהיה רוצה, היה... אבל כך או כך, אנחנו רוצים קצת לברר. בסדר, שנייה, נעשה קצת דירוג ואז אני אעשה סירה. בסדר? אנחנו רוצים קצת לברר את הנקודה הזאת. למה לא באנו? הרי ברית המילה היא המצווה הכי יסודית, הכי בסיסית. אברהם אבינו מצווה בברית המילה. איך זה יכול להיות? איך שיצאנו ממצרים, ברית אחת עשינו, וזהו, עכשיו 40 שנה, עושים פאול למצווה, כמו שקיבלנו תורה. קיבלנו תורה בשנה השנייה מיציאת מצרים, ואת המצווה הכי יסודית, ברית המילה, לא מקיימים. נכון, כי זה בא ביחד. אי אפשר לקיים פסח אם לא מלאים. זה בא ביחד. כל ערה לא יאכל בו. ולכן גם פה זה צמוד לפסח, כמו שזה היה שם צמוד לפסח, גם פה זה לפני הפסח. טוב.
אז באמת לא חגגו מישהו?
לא חגגו חי הפסח. אין פסח. 40 שנה לא חוגגים פסח. מה? זה הפסח הראשון, בשנה הראשונה. כן? מאז? נכון. לא, עוד פעם, אין ציווי מפורש, לא כתוב ביומר השם, אל תמולו במדבר. אבל אנחנו רואים שלא מעל, השאלה אם לא מעל, והיה להם סיבה, אבל ידעתי סיבה. השאלה אם זה סיבה מהדין, או סיבה ככה קצת וצ'י. בסדר?
אבל כאילו נגיד, נכון היום, אנחנו הולכים על פי הלכה, אז כאילו...
שרבנו,
כאילו
נתן...
מי אמר
להם על המון? היה אישור, השאלה אם זה היה אישור בדוחק, או
אישור...
כן, כן. עכשיו בואו נראה, טוב. עד כאן שאלות, ממשיכים. אומרים חז"ל במקור 6, מאמר מסכת יבמות. במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מעלו. וואו. תמיד זה קורה לנו. אז בואו נראה כמה שנספיק. יש, אומר בגמרא, שתי סיבות. במדבר מה הייתה מה לא מהול? היא בהתאימה משום חולשה דאורחה. חולשה של הדרך, הולכים בדרך, המילה מחלישה, זה יוצר סיכון. והיא בהתאימה משום דלא נשיב לרוח צפונית. דהיינו, ב-40 שנה שם ישראל למדבר, לא נשבה רוח צפונית. מה זה רוח צפונית? רוח שיש לה סגולות של ריפוי. עם ישראל שהוא בתוך המדבר, אז הוא הולך בענן, והענן יוצר כזה, מין כזה מיסוך לכל העולם שמבחוץ, ולא עוברת רוח צפונית, לא נכנסת רוח צפונית לענן, ולכן אין פה איזה משהו שיתקן את היברי, יעזור להבראת המילה, ולכן לא מעלו 40 שנה. זה מאוד מאוד מוזר, נכון? זה מוזר, זה מוזר. מה, זה, שיעשו איזה חלון כזה, והרוח צפונית יוכל להיכנס מהחלון, ומה זה הדבר, כן? זה כאילו דבר שדורש בירור. ברור שיש פה איזה משהו מאוד, מאוד תמוע בתוך הסוגיה הזאת. למה עם ישראל לא מעל במדבר ואי שנה? מה? זה פירוש. פירוש הראשון זה חולשה זה אורחה. אדם הולך בדרך, אם הוא הרגע עשה ברית מילה, כן, זה חולשה, זה סכנה. גם בלי קשר לרוח צפונית, עצם זה שהוא הולך אחרי המילה. כן? אז הוא הולך בדרך, עכשיו תעזוב אותו מברית מילה. זה מבחינת ספק סכנת נפשות. והסיבה השנייה היא לא בגלל ההליכה, אלא בגלל שאחד מהדברים שמרפאים אדם שעבר ברית מילה זה רוח צפונית. רוח שבאה מצפון, יש לה סגולה לרפות ברית מילה, לא יודע. זה צריך בבתי חולים אולי, בצד צפון, לפתוח חלונות. יש פה כמובן איזה משהו רוחני, רעיוני בדבר הזה, וכיוון שרוח צפונית לא... נכון, הוא עושה לנו את הענן, אז ממילא הענן הזה מסתיר את הרוח הצפונית, אז מה לעשות? הקדוש ברוך הוא בעצם מונע מאיתנו את ברית המילה כרגע. זאת אומרת, איך השמש חדרה?
לא, אם הרוח צפונית גם אין שמש.
לא, אז אולי זה היה ענן שקוף, אז השמש כן עברה, אבל טוב, ברור שהדברים האלה הם לא כפשוטם, בסדר? תמיד אנחנו רוצים להבין את המדרש, הוא דורש מאיתנו התבוננות בוגרת, בריאות עמוקה, לברר מה האמירה הרוחנית שהמדרש הזה בא לו.
זה רשום,
לא זכה חמה הנאץ. לא, אנחנו בחושך. לא היה להם אולי את החום, את החום של השמש, גם החום שלנו שאומרים שהוא מרפא, כן, שמש, שמש צדקה הוא מרפא כתוב. הממדים האלו, המרפאים של השמש והרוח, לא היו, ולכן לא מעל. טוב, אין לנו זמן לבאר את הדברים, רק נגיד משפט אחד שכן מתכתב עם מה שאמרנו קודם. ברית המילה והפסח הם שניהם בעצם בריתות, בריתות של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, נכון? ברית המילה זה הברית הפרטית, והפסח זה הברית הלאומית. על שניהם נאמר, בדמי חיים, זה ברית דמים. גם הפסח וגם המילה זה ברית דמים, מבטאת את הקשר הכי עצמי, הכי בסיסי עם ריבונו של עולם. הקשר הכי עצמי והכי בסיסי שלנו עם ריבונו של עולם, שוב, מתקיים רק בארץ ישראל. ולכן הדרך שהיא בעצם עוד לא הגענו, אנחנו רק בדרך, עוד לא הגענו למצב האידיאלי, למצב השלם, אין לנו עדיין באמת קשר חיים מלא עם ריבונו של עולם. קשר חיים מלא עם ריבונו של עולם, זה רק בארץ ישראל. טוב, זה הרובד הראשוני, ננסה פעם באה ונברר יותר. פסח ומילה, כן, זה הקשר עם השם. קשר עם השם, אנחנו לא עם דתי, אנחנו עם אלוקי. אנחנו יכולים להיות עם אלוקי רק בארץ ישראל. טוב, עד כאן היום. עברנו את הלאף או לא?
לא.
כאן, כאן? כן.